שלום אבא. שלום גם לכל המאזינות שלנו. אני כל כך שמחה אבא שאתה מקדיש זמן ומדבר איתי על שאלות באמונה ושאלות ביהדות, ואני מאתגרת אותך בשאלות, ובכל זאת אתה לא נבהל ועונה לי, וזה מחזק אותי, דבר ראשון, ואת כל המאזינות שלנו ברוך השם קיבלתי תגובות כל כך חמות, ובאמת אמרו לי ששמעו את הרעיון בקול חי עם אפרת ברזל, וששמעו את השיחות האלה, ושהשיחות האלה, נשים אמרו לי שחיזקו אותם, ועוררו אותם, וקרבו אותם להשם, שזה בעצם המטרה שלנו כאן. אז תודה לכם, מאזינות יקרות, ותודה לך, אבא, שאתה מדבר איתי. תודה.
אז תודה גם לך, ריקי, כי ההזדמנות הזאת היא באמת הזדמנות ייחודית מאוד, לא רק לדבר בינינו, אלא לדבר ולתת לציבור רחב של מאזינות, תפיסה בהירה יותר, להכניס אותם לתוך הסוגיות של מחשבה והבנה בנושאים מרכזיים בעבודת השם, ביהדות, באמונה. זאת המטרה גם שלי, ובאמת מאוד מאוד משמעותי הדבר הזה, שיש לנו את היכולת כך להציג תמונה בהירה בפני ציבור רחב.
ברוך השם, ברוך השם. אז בעזרת השם, גם הפרק הזה, אני נושא תפילה, שהוא באמת ייגע בלבבות שלכם, נאזינות יקרות, ויחזק אותנו לקראת פסח. פסח זה חג גדול וחשוב, ובוא נתקרב, בוא נתקרב, בוא נתקרב להשם דרכו.
אולי משפט אחד.
כן, באמת,
בטח. לפני שנכנסים לעניינים, הסדר של החגים בתורה, הוא מתחיל בפסח, והוא מסתיים בשמיני עצרת. ובאמת זה סדר של עלייה. פסח במובן מסוים הוא החג הכי נמוך. הכי נמוך, כביכול, אם ניקח את המשל של התפתחות של בן אדם, אדם הוא נולד, כשהוא נולד הוא הילד הכי קטן. כן, אחר כך הוא גדל, והוא נהיה ילד ונער ואדם בוגר.
וואי, אבל אתה יודע מה אתה מזכיר לי, סליחה שאני קוטעת אותך, שאני מלמדת בבתי ספר ממלכתיים על יהדות, אז עשיתי להם שיעור על פסח, ואמרתי להם שיציאת מצרים זה היום הולדת של עם ישראל. ואז הילדים אמרו, בוא נשיר היום יום הולדת. אז שרנו ביחד, היום יום הולדת לעם ישראל, והם כל כך התרגשו מזה, ואתה יודע מאיפה קיבלתי את זה.
כן, כן, בוודאי.
אני אסביר אחר כך, אחר כך אני אסביר לכם איפה קיבלתי את זה. כן.
אבל הדבר הזה חשוב מאוד לזכור, שסדר העלייה הזה מתחיל בפסח בבוקר. פסח בבוקר,
וואו.
ביום טוב ראשון של פסח בבוקר, אנחנו מתחילים את התהליך מההתחלה עד הסוף. הלילה שדל הסדר הוא מחוץ לחשבון הזה, והוא גבוה מכל החגים כולם, כמו הלידה עצמה. הלידה עצמה מצד אחד באמת התינוק הוא תינוק, אבל הלידה היא אירוע כל כך משמעותי, שכל מה שיש בחיים בהמשך, הכל מתחיל בלידה וגנוז בלידה. כן, הלידה היא האירוע הכי דרמטי והכי משמעותי בחייו של אדם. ולכן ליל הסדר, יש בו עוצמה שהיא מעבר לכל סדר החגים, שהוא מתפתח מפסח ועד שמיני עצרת.
וואו, באמת כמו לידה, לידה של עם ישראל.
כן, כן.
וואו. אני חייבת לספר לך...
זה פסוק, דרך אגב, הרב משה שפירא היה תמיד מזכיר, ביחד לליל הסדר, את הפסוק ביחזקאל, ומולדותייך ביום הולדת אותך, שזה מתייחס ליציאת מצרים, שהיא יום ההולדת של עם ישראל.
מולדותייך ביום הולדת אותך, וואי, איזה פסוק מרגש.
הנבואה שם מרגשת לא פחות בהמשך, בגלל שהיא מתארת מה קורה אחרי הלידה, אבל זה כבר...
ניכנס לזה אחר כך.
חלק ניכנס כבר, ניכנס היום.
אני חייבת לספר לך משהו שהיה לי לפני שנתיים. הייתי בקניות בסופר גדול, ועשיתי קנייה מאוד מאוד ענקית לפסח. האמת שזה היה די קשה, אני שונאת קניות בסופר. אתה אוהב?
לא אחי.
אתה אומר, לא אוהב, אוהב זה מוגזם. בקיצור, עשיתי קנייה ענקית בסופר, ובקיצור, אני עומדת בתור אחרי הקנייה הענקית עם שתי עגלות כאלה כבדות, ועומד לפניי איזה בחור, שהוא נראה מאוד מאוד חילוני, עם קעקועים, אני לא אתאר בדיוק איך הוא היה נראה, אבל מאוד מאוד חילוני. והאישה שלפנינו הייתה אישה מאוד מאוד מבוגרת, דתייה, והיא הייתה איטית. והיא עשתה כל דבר ליד כזה, העלתה את המוצרים ושאלה את הקופאית שאלות, והבחור הזה מאוד מאוד התעצבן עליה וצעק עליה, מה, את חושבת שבגלל שאת דתייה את יכולה לעשות הכל, תזדרזי, תעופי. ואני כזה נבלתי, ואמרתי לו בעדינות ובכבוד, אישה מבוגרת, בוא תכבד אותה. אז הוא אמר לי, את, מה את מדברת בכלל? סקלי, יש לך סבון כלים, לא קשר לפסח. מי את בכלל? וכן, האמת שזה מצחיק, אבל כשהסיפור עצמו קרה, התרגשתי. האמת שהתרגשתי. שהנה, גם בחור כזה, חשוב לו כשר לפסח, חשוב לו, ובאמת ביררתי אחרי זה, בעקבות הסיפור הזה ביררתי את הטעם במחקר, וראיתי שיותר מ-90% מהיהודים בארץ ישראל מקיימים ליל הסדר, שזה נתון מדהים.
כן, באופן כללי זה גם ידוע שבהיסטוריה, באנשים האנוסים בספרד, ויהודים בשואה מסרו את נפשם לעשות ליל הסדר ביום כיפור, שני הזמנים הללו.
כן, אתה יודע מה? אני נזכרת עכשיו בסיפור שאתה סיפרת לי, על שמואל אוגו ברגמן. שמואל אוגו ברגמן היה פילוסוף גדול, יהודי גדול, חילוני. ובילדותו הוא גדל במשפחה שומרת תורה ומצוות, אבל הוא היה חבר של בחורים שדרדרו אותו מבחינה דתית וגרמו לו לעזוב את הדת, והוא היה בתהליך כזה של הרבה ספקות באמונה ושל התנערות מהדת, תהליך מאוד עצוב וקשה. והוא סיפר שיום אחד הוא עמד ליד בית כנסת והיה כבר שקיעה, והוא התלבט אם להתפלל מנחה או לא להתפלל מנחה, וזה היה שבועיים לפני פסח. אז הוא אמר, אני אתפלל. הוא התפלל מנחה, ובשמה כולנו הוא אמר, הוא ביקש מהשם, השם, תשמור לי את האמונה רק שבועיים, רק שבועיים, לפחות עד ליל הסדר, שבליל הסדר יהיה לי עדיין את האמונה. וששמעתי את הסיפור הזה ואמרתי, היה לו חשוב ליל הסדר. ליל הסדר היה לו בעצמות, משהו חשוב לאמונה, משהו חשוב ליהדות. ואני רוצה לשאול אותך, אבא, איך יכול להיות, ואני גם בהמשך אספר על תפילה של אכילת חמץ של ברגן בלזן, סיפור מטורף, שהיהודים, לא היה שם, כמובן, הם לא יכלו לאכול, לא היה להם מצות, ולא היה אפשרות לא לאכול חמץ, כי זה היה פיקוח נפש, ככה הרבנים פסקו, והם המציאו תפילה מיוחדת, על אכילת חמץ, ואני רוצה להקריא לך רגע את התפילה הזאת. אבינו שבשמיים, הנה גלוי וידוע לפניך, שרצוננו לעשות רצונך, ולחוג את חג הפסח באכילת מצה ובשמירת איסור חמץ. אך על זאת דאבה ליבנו, שהשיעבוד מעכב אותנו, ואנחנו נמצאים בסכנת נפשות. הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצוותך וחי בהם, ולא שימות בהם, ולהיזהר מהזרה. ייזהר לך ושמור נפשך מאוד. ועל כן תפילתנו, שתחיינו ותקיימנו ותגלנו במהרה לשמור חוקיך ולעשות רצונך ולעובדך בלבב שלם. אמן.
זה באמת מאוד מאוד מרשים. אני רוצה להוסיף בנוגע לסיפור של אוגו ברגמן.
כן, כן.
דבר, לא יודע אם לקרוא לזה סוף הסיפור, אבל אוגו ברגמן הגיע לארץ ו... היה פה דיקן של, של, של הפקולטה לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, מהאנשים הבולטים בתנועה הציונית החילונית. בשנותיו האחרונות הוא היה חי פה ברחביה, וסיפר לי הרב זילברמן שהוא התחיל להגיע לבית הכנסת באיזשהו שלב, בית הכנסת הגרה בשער חסד, ואחרי תקופה קצרה שהוא הגיע, אז הגבאי קיבל אותו בעלייה. ואחרי שהוא קיבל את העלייה, הוא עלה לתורה כמובן, ואחרי שהוא סיים את העלייה, הוא ניגש לגבאי ואמר לו, הרב זה אומר, אני שמעתי את זה. ככה הוא אומר, הידיים האלה, אל תיתן לי שוב פעם עלייה, הידיים האלה שחידלו שבת 60 שנה, לא אמורות לגוע בספר תורה.
וואו.
עכשיו, אינני יודע אם זה קשור לסיפור על הסדר, אבל יכול להיות שזה באמת משקף איזשהו משהו שהיה בתוכו, ונשמר לאורך עשרות שנים של חילוניות, אבל מצא מקום לצאת החוצה ולהופיע בשלותיו המאוחרות יותר.
אני מרגישה שזה קשור.
באופן כללי, הפילוסופיה שלו מתקרבת, הופכת להיות עם השנים ליותר ויותר אמונית, הפילוסופיה של אוגו ברגמן. אבל איך שלא יהיה, הסיפור הזה בהחלט מלמד על ליל הסדר כלילה מאוד מאוד משמעותי במציאות היהודית בכלל, ובוודאי בעולמם של יהודים כשרים, לילה סדר הוא לילה גדול ומשמעותי עד מאוד.
אז אני רוצה לשאול אותך, איך, למה, איך זה מצליח להיות לילה שכל כך נמצא לנו חזק בעצמות, נמצא חזק לעם ישראל בעצמות, כל כך הרבה שנים, שחלקן שנים כל כך קשות וכל כך מרחיקות, איך, למה?
אז כך, קודם כל, התשובה היא שליל הסדר הוא באמת לילה מיוחד במינו, שבו אנחנו מעבירים כל אחד ואחד מאיתנו, בפרט את הילדים, את תהליך החיבור ליהדות. יציאת מצרים היא היסוד של היהדות, כמו שזה מפורש בתורה באופן מאוד מאוד חזק. השבת היא זכר ליציאת מצרים, בעשרת הדיברות פותחות באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, וכן הלאה, בכל מקום,
כן,
בכל עניין.
כן, במזוזה.
במזוזה לא כתוב על יציאת מצרים.
לא
אבל,
כתוב?
לא, בתפילין אבל כתוב. זה שמה ישראל והיהם שמה, אבל התפילין הם זכר ליציאת מצרים ועוד מצוות רבות מאוד. הרמב"ן ועוד ראשונים מעמידים את הדבר הזה, למה זה נמצא במרכז, בפירוש רבי אברהם אבן עזרא לעשרת הדיברות, הוא מנסח את זה ככה, שאלני רבי יהודה הלוי, זה בעל הספר הכוזרי, מנוחתו כבוד, מפני מאמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר, אשר בראתי שמיים וארץ ובראתיך.
זה באמת שאלה קשה. לכאורה בריאת העולם היא משהו יותר מרכזי מאשר יציאת מצרים.
כן, או מתן תורה. שני אירועים האלה מופיעים בתורה הרבה פחות מאשר יציאת מצרים.
נכון.
והתשובה לשאלה הזאת היא כי יציאת מצרים מעמידה את היסוד המשמעותי של החיבור בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. את זה שהקדוש ברוך הוא הופיע במצרים, גאל אותנו, אהב אותנו, שמע את קולנו, ראה את הדוחק, את דוחקנו. כן, כמו שהתורה עצמה מתארת את זה, ראו ראיתי את עוני ימי אשר במצרים, וזעקתם שמעתי מפני נוקסיו, כי ידעתי את מחובב. והלל, שזה גם מתייחס ליציאת מצרים, כתוב, כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מן דימה, את רגלי מדחי, כביכול הקדוש ברוך הוא הושיט יד מגובעי מרומים וניגב ליהודים את הדמעות. וואו. ויש ביציאת מצרים ביטוי שאין לו אח ורע של האהבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, וזה בעצם המסר המרכזי של היהדות בכלל ושל ליל הסדר באופן פרטי.
אתה יודע מה אתה מזכיר לי? שאתה אומר שהשם ראה את עונינו ושמע את זעקתנו. משל של הבת של הרב פינקו סיפרה, היא סיפרה שאימא אחת הסתכלה מהחלון של הבית וראתה בחצר ילדים משחקים, את הילד שלה גם משחקים ביחד, ואז היא ראתה שבאו כמה ילדים בריונים ולקחו לילד שלה את האופניים וצעקו עליו וביישו אותו ופגעו בו, והאימא אמרה, נכנס בי כל כך הרבה זעם, שפשוט יצאתי החוצה, תפסתי את הבריונים האלה ואמרתי להם, מה אתם חושבים שאתם עושים? אתם לא תפגיעו בילד שלי. אתם לא תפגיעו בילד שלי. ובעצם, זה מה שהשם עשה. השם בא, נתן את המכות למצרים ואמר, אתם לא תפגיעו בילד שלי.
נכון, אמת לאמיתה. זה בעצם המסר המשמעותי, אנחנו אומרים את זה בתפילת ערבית כל יום, המכה בעברתו כל בחורי מצרים, והרב פינקוס, הזכרת אותו קודם, בהחלט, צריך לציין שהרב פינקוס היה בדורנו בבחינת שליח משמיים, אם מותר לומר כזה משפט, שבכל מקום הוא דיבר על הנקודה הזו, על האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, על ההתמסרות של השם, על הכעס שהשם כועס כשפוגעים ביהודי, והייתי אומר ש80% מהדיבורים שלו, והוא דיבר די הרבה, היו על הנושא הזה, באמת, הוא שם את זה מאוד חזק, וזה הנושא המרכזי, זה בעצם התפקיד שלנו בליל הסדר, לשחזר את החוויה הזו של האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. זה בעצם המשימה שלנו בליל הסדר, כלפי הילדים שהם חדשים ביהדות, זאת אומרת, הם גדלים ומחדש יוצרים את הקשר שלהם, אבל כל אחד, כל יהודי ויהודי, אפילו כולנו חכמים, ככה כתוב בהגדה של פסח, וזה חזל, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, אם רוצים להשתמש בנוסח הספרדי, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה הרי זה משובח, כי באמת, אין נושא יותר מהותי ויותר מרכזי מהדבר הזה. כאן נמצא היחס שלנו עם השם, שנשען על האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו.
אז אבא, אני רוצה לשאול אותך עוד. איך באמת מצליחים להעביר את החוויה הזאת לילדים? איך מצליחים להעביר, זו חוויה כל כך עמוקה וכל כך חזקה, ואיך מעבירים אותה לילדים קטנים, לילדים אפילו גדולים, לילדים חלקם עם קשיים, חלקם עם שאלות, אני עוד נזכרת כרגע במשהו, שאל לנו כאן בליל הסדר, שאתה התחלת לספר על יציאת מצרים, וכולם כזה הקשיבו והקשיבו בסקרנות, ואז שולמית, שהייתה אז בת, נראה לי 4.5?
נראה לי זה לפני 4.
כן. שיחקה בקפלה. וקראנו לה ואמרנו לה, שולמית, בואי להקשיב לסיפור של יציאת מצרים. היא אמרה, לא, אני רוצה לשמוע, לשחק בקפלה. ואז אתה ניגשת אליה, התיישבת על הרצפה, ועזרת לה לבנות בקפלה. ואמרת לה, את יודעת, כמו שאת בונה עכשיו בקפלה, ככה במצרים היהודים בנו, היהודים היו עבדים של המצרים, וככה הם בנו. כמו שאת בונה בקפלה, אבל המצרים פרקו להם.
יש כאן באמת שני...
אתה זוכר את הסיפור?
כן, כן, בטח אני זוכר. יש כאן שתי נקודות. הנקודה האחת היא למצוא את הדרך, איך שכתוב ברמב״ם, כן? הרמב״ם מביא שלפי דעתו של בן, זה משנה בעצם, לפי דעתו של בן אביו מלמדו.
מה, כאילו לפי...
לפי האופי והסיפור של הבן שלו, כל אחד לפי הילד שנמצא אצלו בשולחן, ואני חושב שיש פה גם עוד דבר נוסף. חייבים להבין שלספר ביציאת מצרים, פירושו ליצור איזשהו שיח, איזשהו שיח שלנו עם הילד. ואם אתה לא יכול למצוא מקום בתוכך לקפלה שהילדה בונה למשחק של הילדה, אין דרך בעולם שאתה יכול לדבר איתה. אנחנו חייבים להתחיל עם איזושהי דרך לדבר אל הילד.
להיכנס לעולם שלו.
ויכול להיות שזה חז"ל העמידו באופן מאוד חזק, שהסדר הנכון הוא לספר דרך שאלה ותשובה. הילד, אנחנו משתדלים לגרות את הילדים לשאול שאלות, והשאלה של הילד היא הדרך להתחבר אליו ולהשיב לו תשובה.
אבא, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אנחנו בליל הסדר מספרים על היציאה לחירות, ומספרים על שהשם שומע את התפילות שלנו, ושהשם ראה את עוניינו ושמע את זעקתנו, וכמו שאמרת כל כך יפה, מנגב את דימותינו. אבל לפעמים אנחנו נמצאים, אפילו עכשיו, בזמנים קשים, שאנחנו לא ממש מרגישים ככה. אנחנו מרגישים, או אני רוצה לספר סיפור, משהו יותר קיצוני מעכשיו, בשואה, בזמן השואה, במחנה מאוטזן, הרב סיני אדלר סיפר את הסיפור הזה. הם עמדו בקור, הם עמדו מחוץ לצריף, והם חיכו שם שעה וחצי בקור, קור כלבים, ובלי
בגדים. בעונה הזו באירופה, פה בארץ כבר מתחיל האביב, אבל בעונה הזאת באירופה עדיין שלגים.
כן, כן, והם חיכו בשלגים, וניסו לרוץ הלוך חזור כדי להתחמם קצת, ואז מישהו הזכיר שוואו, היום זה ליל הסדר. ואז הם התחילו להגיד קטעים מהאגדה. להגיד קטעים מהאגדה, אחד אחרי השני, כל אחד אמר משהו זוכר. כמובן לא היו להם אגדות. ואז בא מישהו חילוני, ואמר להם בכעס, תגידו, אתם משוגעים? כאן אתם מדברים על יציאה לחירות? תסתכלו איך אנחנו עבדים, כל רגע מישהו יכול לבוא, ולראות בנו בראש ולהפיל אותנו. עכשיו אתם מדברים על יציאה לחירות? והרב סיני ענה לו משהו מאוד... מאוד נוגע, ואני רוצה שתגיד מה אתה אומר על זה. הרב סיני אמר להם, תראו...
כדאי לזכור שהרב סיני אדלר היה אז נער בן 18.
באמת? זה לא ידעתי.
אני לא הכרתי אותו, אבל פגשתי אותו בעת זקנותו פה בארץ לפני 10 שנים. הוא היה בן 85, 90, לא יודע בדיוק.
ואז הוא היה בן 18.
כן, כן.
וואו, והוא אמר משהו כזה. באמריקה, כשהיה את העבדות... אז היה יכול להיות, נגיד, לבן אדם לבן, בן 80, ארבע עבדים חזקים, אפילו בריונים, ועדיין הם נשארו עבדים שלו. למה? הרי הם יותר חזקים, הם יכולים פשוט להפסיק לעבוד אותו וללכת, או אפילו לנצח אותו במכות, או כזה דבר. אבל מה? עבדות זה בנפש, עבדות זה בנשמה. כשיש לך תודעה של עבד, אז אתה עבד. כשיש לך תודעה של בן מלך, אז אתה בן מלך. אז השאלה היא, איך אנחנו מצליחים, אבא, להרגיש חירות, להרגיש בנים של מלך, גם בזמנים כמו עכשיו, שיש את המלחמה הקשה הזאת, שיש חטופים, שיש עבדים. איך אנחנו מצליחים להרגיש את זה?
זה באמת מעניין. הגמרא במסכת פסחים מספרת על גדעון. גדעון הוא אחד מהשופטים. שהיו בעם ישראל לפני דוד המלך. בספר שופטים, והגמרא מספרת איך שגדעון רואה ביום טוב של פסח, איך שהמדיינים לקחו את התבואה, אנחנו צריכים לתפוס את הסיטואציה, באמת אין תבואה, גידלנו כל השנה תבואה, ובאו הגויים ולקחו אותה לפני הקציר, ופסוק כתוב שגדעון מתלונן, היה כל נפלאותיך, אבל חז"ל הוסיפו בגמרא, שגדעון אומר, אמש יקרני אבא את ההלל, אתמול היה ליל הסדר, וסיפרו ביציאת מצרים, וכל כך הרגשתי איך השם אוהב אותנו, וזה לא יכול להיות מה שאני רואה. המשמעות של, של הדברים בגמרא, שהקושייה של גדעון, כאדם שיוצא לעולם ורואה את המציאות הלא מתאימה, הקושייה של גדעון היא הישג מבחינתנו. זאת אומרת, המטרה שלנו בליל הסדר היא לתאר את הדברים בצורתם התאורה. וזה באמת עבודה גדולה, עבודה אמיתית, לשבת מול הילדים שלנו, ושוב, הילדים שלנו זה דוגמה, כי כל אחד, איך נגיד, גם האדם המבוגר הוא ילד בתוך ליבו. לשבת מול כל אחד ואחד, והבעל האגדה מביא מדברי חז"ל, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. זאת אומרת, יש בתורה ארבעה סוגים של סיפור יציאת מצרים. ארבע פרשיות בתורה שבהם התורה מדברת על לספר ביציאת מצרים, וכל אחד בנויה, כל אחת הפרשות בנויה באופן אחר, בהתאם לארבעה, לארבע עמדות שיש לאנשים כלפי סיפור יציאת מצרים. וזה אומר שאתה לא יכול לבוא עם אגדה פתוחה ולהקריא את האגדה כמו שהיא, כי תמיד תפקידו של האב לשבת ולשמוע את הבנים ששואלים, ואיזה שאלה הם שואלים, ואיך לתקשר איתה, ולהיות מוכן להגיב בהתאם לסיפור. בנוגע לארבעת הבנים והשאלות שלהם, אז אני רוצה לציין דבר מעניין שכתוב באריזל. כי ההנחה הפשוטה היא שהרשע הוא הבן הגרוע, הוא הבן, כן, הבן הרשע, כן. ושאני לא יודע לשאול, הוא לא הכי טוב, אבל הוא עוד בסדר, הוא חמוד.
כן.
אז ככה, אריזה לא אומר שהכי גרוע זה שאני לא יודע לשאול.
וואלה.
אז שוב, אם אדם הוא אינו יודע לשאול בגלל הגיל שלו, אז מום עובר, כאילו, שנה הבאה הוא יותר גדול וזה, הכל בסדר. אבל אריזה מדבר על שלוש, על ארבע עמדות שיש לבני אדם. והעמדה של הבן הרשע שהוא שואל מתוך איזשהו כעס, והוא מטריס, היא למרות כל השלילה שבה, היא יוצרת פתח שאפשר דרכו לתקשר.
וואי, אבא, סליחה שאני קוטעת אותך.
עוד שנייה.
אוקיי.
ושאני לא יודע לשאול, יש לו איזושהי חסימה. ואנחנו צריכים לנצל כל תנועה שיש לילד, כדי לתקשר איתה ולחבר אותה. זה בעצם המהות של הלילה הזה. הסיפור על הקפלה, הוא באמת ממחיש את זה. זאת אומרת, צריך לזהות איזושהי פנייה, איזשהו מקום שבו הילד נמצא, והוא מחובר למשהו כדי להתחבר לשם, ושם לתקשר איתו. זה בעצם הרעיון, לא תמיד זה כל כך פשוט, לא תמיד הילד בוחר לשחק קפלה, לפעמים הוא בוחר ללכת לישון, ואז יותר מסובך. אבל הרעיון, זאת המגמה, זאת התפיסה העקרונית, ואני הייתי רוצה להוסיף עוד משפט אחד על ארבעה בנים. אני חושב שארבעה בנים זה לא שמות של ילדים. יש ילד חכם, והוא תמיד יהיה חכם, ויש ילד רשע, והוא תמיד יהיה רשע. כל אחד ואחד מאיתנו יש בתוכו את ארבעת האנשים האלה, ופעם מתעורר זה, ופעם מתעורר זה, ואדם צריך עם עצמו ועם הילדים שלו תמיד להגיב לאופן שבו הילד מתעורר עכשיו. זה נכון כל השנה כולה. אבל ליל הסדר הוא לילה מאוד מאוד משמעותי, ואני חושב שבעל ההגדה הכניס את הברייתא, על כנגד ארבעה בני דיברת תורה לתוך ההגדה, שכל יהודי ידע שהוא לא יכול להתמצות בהגדה שיש לפניו, ולהגיד אותו כמו שהיא, עם ניגון יפה, ובזה לצאת ידי חובה. סיפור יציאת מצרים משתנה מבית לבית, משנה לשנה, לפי הילדים שיש לך, לפי המבוגרים שיושבים על שולחן הסדר שלך, ונקודה אחת חשובה מאוד, הקודמים בלילה הזה הם הילדים. אם יש לך אנשים מבוגרים לדבר איתם בעומק ובזה, ויש לך ילדים שנמצאים בהתחלה, הילדים קודמים.
וואו, אתה יודע שזה מזכיר לי שממש זיכרון ילדות, ששאלתי אותך, ישבנו בליל הסדר, וסיפרת על יציאת מצרים, וסיפרת כמה זה דבר גדול, וכמה השם אוהב אותנו, ואז אמרתי לך, ואמרתי את זה קצת בכעס ובעצבים, הייתי בת 10 אני חושבת, והייתי כזה, ושאלתי אותך כזה, אבל אבא, השם הכניס אותנו למצרים, אז הוא לא, יכל לא לעשות את זה, למה הוא עשה את זה? ואני זוכרת שאמרת לי, וואו, ריקי, את כועסת, זה טוב, זה אומר שאכפת לך מסיפור יציאת מצרים.
זה עלול להרגיז שאומרים לבן אדם שזה טוב שהוא כועס.
לא, אבל אתה אמרת את זה, אתה צודק, אבל אתה אמרת את זה, אתה אמרת את זה, וואו, את כועסת, וזה אומר שאכפת לך. זה אומר שאכפת לך מיציאת מצרים. ואני זוכרת איך זה ניחם אותי, אפילו לפני שנית את התשובה, זה ניחם אותי רק שאמרת לי, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך שאת שואלת.
יש לי בעיה לזה סיפור משעשע.
כן.
מספרים על שהולך יהודי ברחוב עם אבא שלו, יהודי, הולך אדם ברחוב עם אבא שלו, הסיפור הוא לא דווקא יהודי, והילד שואל את אבא שאלות. אבא, למה חנויות סגורות בלילה ופתוחות ביום? ואבא עונה, אני לא יודע. אבא, למה למכוניות יש גלגלים ולסוס יש רגליים? אני לא יודע. אבא, למה לא מוכרים מסמרים בבית מרקחת? אני לא יודע. אבא, מפריע לך שאני שואל אותך הרבה שאלות? לא, היא לא תשאל, איך תדע? עכשיו, זה כמובן בדיחה, כי אם אבא יגיד תמיד אני לא יודע, אז הילד יפסיק לשאול די מהר. אבל אני חושב שמחרי הבדיחה הזאת מסתתרת אמת גדולה מאוד, שהתפקיד של האבא העיקרי הוא לא להשיב תשובות לשאלות של הילדים, אלא לתת להם אפשרות לשאול, לעודד אותם לשאלה. ואני חושב שזה קצת ברוח הדברים הזו, כי שאלה היא חיבור. שוב, כמובן, ליל הסדר הוא לילה שבו אנחנו משתדלים לענות תשובות לשאלות, אבל שאלה היא חיבור. כן, אולי כדאי להזכיר, יש סיפור כזה שמספרים על הילד שלא שואל, על אבא לא שואלים שאלות, כן, אנחנו שמענו פעם את, את רב שמואל גרייניאן מצפת,
כן.
וספר את זה, ועל אבא לא שואלים שאלות, ואני חושב שליל הסדר נשען על זה שאת אבא שואלים שאלות, ואבא מנסה להשיב, אבא מנסה לענות, אבא מנסה לחבר את הילד, וזה חייב לכלול גם את האפשרות שלא על כל שאלה יש לו תשובה, זה בסדר.
אתה יודע שסיפרתי את הסיפור הזה בראיון עם אפרת ברזל, שהייתה לי תלמידה, שהייתה בתהליך מאוד מאוד קשה, של הידרדרות גם בלימודים וגם במצב הדתי, והיא הייתה מגיעה, וגם מבחינת הלבוש, וגם מבחינת הדברים שהיא אמרה, ויום אחד היא באה, וכולם התפללו, כולם פתחו סידורים, והיא לא פתחה. אז כזה ניגשתי אליה, ואמרתי לה, בואי תפתחי סידור, אז היא אמרה לי, לא רוצה. והתחילה לבכות. ואמרתי לה, קראתי לה, ואמרתי לה, מה קורה? למה את בוכה? ואז היא אמרה לי, בבכי ובכאב, אני בכלל לא מאמינה באלוקים, יש לי כל כך הרבה שאלות, מי אמר שאלוקים קיים? ומי אמר שאלוקים אוהב אותנו? ובכלל אני לא מאמינה באלוקים יותר, ואני לא רוצה להיות, אני לא רוצה להיות דתייה, ואני לא רוצה להיות חרדית, ואני... והיא בכתה ובכתה ובכתה, ואני לא היה לי מה להגיד, ישבתי והקשבתי וכאבתי את כאבה, ואז אמרתי לה, את יודעת מה? יש לך שאלות חשובות, בוא נעשה פגישה עם אבא שלי, איתך, ונדבר על השאלות האלה. ואז עשינו פגישה, אתה זוכר את הפגישה הזאת? ודיברנו, והיא שאלה את כל השאלות, ואני זוכרת שאתה אמרת לה, וואו, איזה שאלות חכמות. והיא כל כך נרגיעה.
אני אגיד לך רק משפט אחד. כן. יש תנאי, בפטנט הזה יש תנאי.
כן.
שצריך לעשות אותו בכנות. מי שישתמש בו כאסטרטגיה, כפטנט, כאילו לצורך להרגיע את הילד על ידי שאומרים לו שהשאלות שלו חכמות, לא מאמין שהילד ירגע. אם השאלות באמת חכמות, צריך להתייחס אליהן.
כן, לא, אתה באמת אוהב שאלות. למה אני ככה שואלת אותך ואני מעיזה, ואני שואלת את כל השאלות שאני שואלת, ושואלים אותי בתגובות, ואני שואלת באומץ, כי אתה אוהב שאלות, אין מה לעשות.
כן, לא, אני חושב שבית שאלה היא דבר גדול ונפלא, בכלל וליל הסדר בפרט. אבל אני רוצה, בואו נתמקד באמת, אולי באופן פרקטי. אני הייתי... ככה אני הייתי עושה, ודאי בשנים שיש ילדים קטנים בשולחן הסדר.
כן.
אחרי ששואלים מה נשתנה הילדים, אני זוכר שהייתי ילד והייתי מתעורר בבוקר עם איזושהי תחושת החמצה, שרגע, אבא לא ענה לי תשובה על השאלות. כי ברוב העריכות של ההגדה, הדברים נעלמים וכו'. אז אני הייתי עושה כמה דקות ספורות, ממש 4-5 משפטים אחרי מה נשתנה, שבהם הייתי פונה לילדים במילים שלנו, בעברית פשוטה, ואומר להם, ילדים חמודים, שאלתם שאלות טובות וחכמות, השאלות האלה הן חכמות כי הן כתובות במשנה כבר, ועונה להם, ומסביר להם כך, כן, הלילה הזה הוא לילה ייחודי מאוד, הלילה הזה הוא לילה שבו עם ישראל יצא ממצרים אחרי שהם היו משועבדים שם הרבה מאוד שנים בצורה מאוד קשה, זרקו את הילדים שלהם שם ליאור, הם לא נתנו להם לנשום, הם עבדו כמו חמורים וקשה מזה, והקדוש ברוך הוא גאל אותם וגילה את האהבה שלו אלינו, ויצר איתנו קשר, הקשר הזה הוא הבסיס של כל מה שיש לנו, ולכן הלילה הזה הוא לילה מיוחד, ונוהגים בו כל מיני עניינים, כל מיני דברים, מה שהזכרתם במה נשתנה, שהם באים לבטא את הייחודיות של הלילה הזה. אני חושב שהמשפטים האלה הם איזושהי מסגרת שהילד הכי קטן יכול לקלוט את הדברים ולהבין אותם ולהשאיר איזושהי תשובה. אחר כך ממשיכים בהגדה לפי הרמה של אולי הבוגרים יותר, שאפשר יותר להחכים איתם וכו'.
אתה יודע שאני זוכרת ששרנו בליל הסדר, שרנו היום יום הולדת לעם ישראל, ורקדנו.
והיה עוד שיר ששרנו בליל הסדר. שיר שציפי הביאה מהגן עוד שהייתה ילדה קטנה, שיר של חנוכה. כן? המקרבים הצדיקים גירשו את כל היוונים ואמרו להם, אמרו להם כך, באמת אתם רבים ואנחנו מעטים, אבל השם עוזר תמיד ליהודים. השיר הזה הוא בעצם השיר של ליל הסדר. שוב, הוא מדבר על חנוכה, אבל הוא נכון תמיד.
כן.
ומי שבא להגדה ניסח אותו במילים שלו. שכל עם ישראל שר אותם, יש על זה כמה וכמה, כמה וכמה ניגולים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, והיא זה הבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, האהבה שהוא אוהב אותנו, היא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עומד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, זה דבר מפליא. עד היום הזה עדיין יש מי שמכריז שהוא רוצה להשמיד את העם היהודי, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.
כן. אבא, אני רוצה שנחזור אחורה רגע, לשאלה ששאלתי בתור ילדה, אבל אני חושבת שהיא עדיין מציקה לי, והיא מציקה לנשים רבות שמקשיבות לפודקאסט. למה בעצם השם הכניס אותנו למצרים, אם הוא רוצה להוציא אותנו?
השאלה הזאת היא באמת שאלה גדולה מאוד. דיברנו עליה כמה שנים בלילות הסדר, וזה שחזרנו לזה עוד פעם ועוד פעם, זה אומר שעדיין אנחנו, השאלה עדיין קיימת.
כן.
אבל אני אגיד דבר קצת נועז, שככה המשמעות של הדברים גם בהגדה של פסח וגם בספר תהילים בפרק קופה או קובב שהוא פרק של סיפור יציאת מצרים, ושם המשמעות היא שהירידה למצרים היא הייתה בשביל הגאולה.
וואלה.
זאת אומרת, במילים אחרות הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו למצרים כדי ליצור מפגש מיוחד. כדי ליצור מפגש מיוחד, אולי ננסח את זה ככה, הוא ריסק את כן. הקיום הטבעי של העם היהודי, זאת אומרת, העם היהודי לא קיים כמו כל העמים, זה בעצם הגלות מבטאת, והיא ביטול של הנסיבות הרגילות, כדי שהעם היהודי יבנה את הקיום שלו, כמו שאמרנו קודם, על הנוסח של ואיש העמדה, על זה שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.
שנרגיש שהקיום שלנו לא טבעי, הוא לא תלוי רק בטבע, אלא הקדוש ברוך הוא דואג לקיום שלנו במיוחד.
זה כתוב בתורה באופן מפורש על המן, והנחה והיריבקה, השם שם אותנו במדבר 40 שנה, במקום שאין בו לחם רגיל, והחילך את המן, אשר לא ידעת ולא ידעו לבותיך, למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מצפי השם יחיה אדם. עכשיו, למרות שהעם היהודי נמצא בתוך העולם הזה, וצריך לפעול בנסיבות טבעיות כדי לקיים את עצמו, גם מבחינת פרנסה, גם מבחינת ביטחון, כן, היו אויבים לעם ישראל בהרבה מאוד דורות, ועם ישראל פעל נגדם, כן, אסתר המלכה הלכה לפעול אצל המלך החשמונאים כדי להציל את העם היהודי מהאמן, והחשמונאים הלכו להילחם כדי להינצל מהיוונים, אבל בכל זה, הקדוש ברוך הוא זה שפועל, וזה בעצם מה שהגלות מלמדת. אני אוסיף את מה שכתוב בפסוק, שהגלות מצרים היא כור הברזל. היא נועדה כדי לנקות את עם ישראל מהמבנה האנושי הרגיל, שהוא נשען על הסיבתיות הטבעית, ולהפוך אותנו לעם שנשען על השם. יש לשון של הרמח"ל במאמר הכיווי שלו, נגענו בו קצת כשדיברנו על השתדלות וביטחון בפרק כן. הקודם, אבל שם הוא אומר שהביטחון בהשתדלות הוא שקר. ההשתדלות היא לא שקר, אבל הביטחון בהשתדלות הוא שקר, והגלות, זה לא כתוב שם, זה אנחנו מוסיפים כאן בקשר ליציאת מצרים, הגלות במצרים נועדה כדי שיהיה קיום ייחודי לעם היהודי, קיום שנשען על, על על גאולה ועל
אהבת השם
ועל הבטחה, על אהבה והבטחה אלוקית.
והיא שעמדה
לאבותינו ולנו, זה באמת נקודה מאוד מאוד מרכזית.
ההבטחה, והיא שעמדה, ההבטחה עמדה לנו ותעמוד לנו. וואו, אבא, אתה מרגש אותי. ואני רוצה, אני לוקחת את מה שאתה אומר גם ליציאת מצרים הפרטית שלי. נכון שאנחנו כעם יצאנו ממצרים, אבל גם אנחנו כבני אדם פרטיים, אנחנו עוברים קשיים ועוברים כאבים, ועוברים ריחוק מהשם לפעמים ברגעים קשים, ואנחנו יוצאים ממצרים, והכאב הזה הוא לא סתם, הוא לא סתם. השם נותן לנו את הכאב הזה כדי שנצא ממצרים ביד שלו, שהוא ייתן לנו יד ויוציא אותנו ממצרים. ואני רוצה להדגיש שלמרות שדיברנו כאן שיציאת מצרים זה האור הגדול ואין ספק, ואני רוצה להדגיש שאנחנו צריכים להושיט את הרגל. אנחנו צריכים להושיט את הרגל כדי לצאת ממצרים, וזה לפעמים לא קל. גם ביציאת מצרים הכללית, אנחנו רואים שעם ישראל אמרו, אולי נשוב מצרימה, וגם ביציאת מצרים הפרטית שלנו שקורית כל הזמן, אנחנו צריכים להושיט את הרגל ולהושיט את היד להשם, וללכת איתו, וללכת איתו. אני רוצה להקריא שיר ברשותך הבא, שיר שכתבתי על יציאת מצרים פרטית. יצאתי ממצרים ברגליים חשופות, ולא, לא היו תמונות יפות. היה רק דם ואדמה קשה, ואין כבר דמעות, העין יבשה, ואי אפשר לראות את האור, הוא מסנבר, ואפילו שטוב גם כואב, והמים מאחור וקדימה, ואני קוראת לאמא, אולי אשוב אחור? אני צועקת בדממה, המים חומה, אבל למה גם האור שחור? איה עצמות יוסף מן הבור. כבר 30 שנה אני הולכת על החול, ואני בוכה ויוצאת במחול.
וואי, באמת מאוד מאוד יפה ומרגש וגם אמיתי, כי יציאת מצרים היא סוג של מודל, כמו שבעל ההגדה לקח את זה לתיאור לאומי כללי, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו וחלותינו, ויכול מישהו להגיד, למה לי צורת החיים הזו, שבה רק אותי מכל העולם רודפים וכו', וצריך להחזיק בדבר הזה, וללכת איתו תמיד. גם החיים הפרטיים של יהודי, הם מורכבים הרבה פעמים, ממורכבויות, מקשיים, מגלויות. נקרא לזה ככה, ממצרים.
כן,
ולצאת ממצרים זה דורש איזושהי נכונות להושיט יד, כמו שעם ישראל במצרים, כן, בעל ההגדה אומר את זה לבן הרשע, מי שאומר מה העבודה הזאת לכם, אומר, אתם תעשו את הפסח ולא אני, אתם תושיטו יד, אתם תשימו דם על המשקוף, על שתי המזוזות, אילו היה שם לא היה נגעל, כי נדרש מהאדם לעשות איזשהו צעד, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות בליל הסדר. לחזור לאותו רגע, לשחזר אותו במידת האפשר, בהתאם לאנשים שנמצאים על ידינו ואיתנו בליל הסדר. ואני רוצה אולי לסיים בקטע מתפילת הליל. בקטע מתפילת הליל, מהליל שאומרים אותו בליל הסדר, הוא נועד, הוא חובר בשביל יציאת מצרים. שם אנחנו אומרים, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, כי איתה אוזנו לי ובימה יקרא. כן, אז אני אוהב את זה שהקדוש ברוך הוא הושיע אותי וגאל אותי, ואני מגיע למסקנה, כן, אחרי שראיתי את מה שהשם עשה לי, את הלך לפני השם בארצות החיים. האמנתי כי אדבר. הידיעה הזו שהשם שומע את בקשתי, שומע את תפילתי, כואב את כאבי, מנגב את דימותיי, שם כתוב הפסוק שהזכרנו קודם, כחילצת נפשי ממוות, אתני מן דמעה, את רגלי מדחי, אז אני היום יודע שלדיבורים שלי, לחיים שלי יש משמעות. האמנתי כי אדבר. אני אמרתי בחופזי, פעם, לפני שזה קרה, בתוך חיפזון וחוסר מחשבה, חשבתי שכל האדם כוזב, שאדם הוא חסר משמעות.
וואו, מרגש. אבא, אני רוצה אבל רגע ללכת למשהו קצת יותר טכני, וסליחה מראש.
כן.
כי אני מרגישה שזה מטריד הרבה הרבה נשים, ופנו אליי גם נשים ואמרו לי, חלק מהמאזינות, ואמרו לי, בבקשה, שהרב יגיד כמה מילים על ניקיון לפסח. ואני רוצה קצת, אני רוצה לספר קודם משהו קטן. היה פעם, זה כזה, נראה לי אפילו אתה סיפרת לי את זה, אני לא בטוחה, שהיה איזה אברך, שלא כל כך עזר בבית, אבל לפני פסח הוא אמר, יש ניקיונות גדולים וזה, והוא אמר, אני רוצה לעזור. והוא אמר לי, אשתו, נו, מה אני אעזור לך? אז אשתו אמרה לו, שמה, אני כל כך בלחץ, אני כל כך בבלגן, צא החוצה, שיהיה כאן שקט, ואני אעבוד לבד, ויהיה שקט, זה העזרה. אחרי 10 דקות הוא חוזר, ואז אשתו אומרת לו, מה קרה, אתה לא רוצה לעזור? ואז הוא אומר לה, כמה אני כבר יכול לעזור? והסיטואציה הזאת ממחישה את הלחץ שהמון המון נשים וגם גברים אולי נמצאים בערב פסח, ואני רוצה שאולי תיתן טיפ או משהו בשביל שנוכל באמת להיכנס לפסח כבני חורין.
בנימה בדוחה אומרים שאבק הוא לא חמץ והבעל או הילדים הם לא קורבן פסח, זה ככה...
והאישה מתחיל... בעצמה גם לא קורבן פסח.
זה היא צריכה להחליט לבד. אבל אומרים שבשלום בזם לאורבך אמר שיש לו כמה וכמה קולות בנוגע לניקיון לפסח, אבל אלה קולות שאין רוב הציבור יכולים לעבוד בהן. אז הוא לא אומר אותם. אני אגיד משפט אחד, כן, הדבר דורש, זה סוגיה שדורשת הרחבה וליבון בפני עצמו. בסופו של דבר יש לנו מטלות, יש לנו אתגרים, ופסח הוא יום ליל הסדר בעיקר, אבל חג הפסח בכלל הוא חג שמטיל עלינו תפקיד משמעותי וגדול, גם שמחת החג וגם סיפור יציאת מצרים וכל המשמעות שלו, ויש כמובן גם מצווה גמורה להכין את הבית לפסח ולנקות את הבית ולהוציא את החמץ מהבית, אבל צריך תמיד לשקול איפה האיזון הנכון, איפה, אם אנחנו מחמירים יותר מדי בדברים שגורמים לנו בסוף לא לספר מספיק ביציאת מצרים, או להגיע לליל פסח לחוצים ומותשים ועייפים, רב לייב, מורי ורבי, הגאון רב לייב מינסברג היה אומר שלחץ הוא לא דרך חירות.
וואו, כן, משפט חזק.
כן, זה, בהרבה מאוד בתים עושים את הסדר כל כך יפה, יש את הכלים הכי יפים על השולחן, עם מפה לבנה ובועקת, מי יכול לשים ניילון בליל הסדר, זה לא מתאים, לא מספיק חגיגי וכולי, ואז רק שאף ילד לא יזיז את השולחן, והילדים צריכים לעמוד כמו בתוך כלוב בזכוכית, כדי, זה לא יוצר תנאים מתאימים לסיפור יציאת מצרים, אז כל אחד צריך לעשות בתמונה ולהבין מהם המטרות שמוטלות עליו וכמה נכון להשקיע במה ובאיך, כדי להיות מכוונים למטרות הנכונות שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. בסופו של דבר, וזה משפט מאוד משמעותי, מעבר למצווה של ליל הסדר, שזה לילה גדול מאוד, השורש של כל תלמוד תורה הוא בלילה הזה, אולי אני אוסיף דבר מעניין, הבעל הגדה מביא מחזל, יכול מבעוד יום, יכול שמצוות סיפור יציאת מצרים מתחילה בערב פסח אחרי הצהריים, תלמוד לומר, עבור זה, בשעה שיש, רק בשעה שיש פסח, מצב ומרור מונחים לפניך. הייתי מפרש את זה כי היה מקום לומר שהדרך להכניס את הילד ליהדות, זה להביא אותו בערב פסח בצהריים לבית המקדש, ששם מקריבים קורבנות, ולהכניס את הילד לעבודת השם.
נכון, למה לא?
ותלמוד לומר, לא אמרתי אלא בשעה שיש פסח, מצב ומרור מונחים לפניך. לא ככה מכניסים ילד ליהדות. מכניסים ילד ליהדות על ידי שהם יושבים אותו לשולחן, שיש בו אוכל, ואבא ואמא והילדים יושבים ביחד ומשוחחים, ושם מספרים ביציאת מצרים. סיפור ביציאת מצרים לא הולך ביחד עם העבודה, עם הקורבן שמקריבים בירושלים, בבית המקדש, אלא עם האכילה, עם הסעודה של ליל פסח. דרך חירות, בהסיבה, וכן הלאה. ושוב, לא כאן המקום להשיב תשובה לכל השאלות על איך מנקים מקרר ואיך מנקים תנור ואיך ואיזה חומרים צריכים לזרוק מהבית ואיזה חומרים צריכים למכור לגוי.
אני חייבת להגיד לכם טיפ מאמא שלי, שסנט מוריץ זה חבל על הזמן. אז זה...
ואני אגיד, אני בכל אופן אגיד שמבחינה הלכתית אין צורך להשתמש עם חומרי ניקוי. אפשר לעבור את כל הפסח בלי חומרי ניקוי מצד ההלכות של חמץ. אבל בואו לא נרחיב יותר מדי בזדדים האלה, הם דורשים עיון לפני עצמו. אני כן רוצה להדגיש את הדבר הזה, שזה באמת הזדמנות, מעבר למצווה הגדולה של הלילה הזה. בסופו של דבר יש לנו ילדים, ואנחנו כולנו רוצים, המשימה הכי גדולה שיש לנו, הרצון הכי עמוק שיש לנו, זה לגדל את הילדים בצורה נכונה וטובה.
ואת הילדים שבתוכנו.
וגם את עצמנו, בהחלט, בהחלט, והלילה הזה הוא הזדמנות, הלילה הזה חייב להיות לילה של חוויה, לילה של, 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 שהמסר של החירות ושל האהבה של הקדוש ברוך הוא יעבור גם במילים, גם בתכנים שאנחנו נגיד.
ויכנס וגם, בעצמות.
וגם באווירה, וחשוב לשמור על, על הנקודה הזאת.
וואו, אבא, תודה רבה לך, חיזקת אותי מאוד, ואני בטוחה שאת המאזינות היקרות שלנו, תודה לכן מאזינות, תודה שאתן מקשיבות, תודה שאתן מגיבות, ובעזרת השם, ניפגש בפרק הבא.
התגובות שלכם מלמדות אותנו איך, 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 איך,
לגמרי, איך לגמרי, תגיבו, תגידו מה אתם רוצות לשמוע, מה מחזק אתכם, דברו. תודה אבא, ופסח כשר ושמח לכולם.
כן, פסח כשר ושמח לכולם.
אמן.